חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצות הרמטכ"ל לקידום ושיבוץ קצינים אחרי דיון השיבוצים הגדול ביותר בשנה האחרונה. עשרות קצינים בדרגות אלוף משנה, תת אלוף וגם אלוף. רק לגבי שני קצינים הודיע כץ כי הוא מעכב את האישור עד שייבחן לעומק חלקם במחדל השבעה באוקטובר. קצין האגם של פיקוד הדרום אפרים אבני וקצין ההנדסה של הפיקוד. עוד אין תחקירים צבאיים על מה שקרה באותו יום מר ונמהר. ואם יש, הם לא פורסמו, זולת תחקיר בערי שגם עליו נמתחה ביקורת ציבורית רבה. ובכל זאת, הרמטכ"ל הרצי הלוי, שהוא האחראי הצבאי העליון לכישלון הנורא, שקיבל אחריות, אבל מה זה חשוב, נשאר בתפקידו, ולא זאת אף זאת, קידם לתפקיד ראש אמן את שלומי בינדר, שעמד באותו יום בראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, ולא הצליח להזרים בזמן תגבורות לעוטף. ואלו שהגיעו, לא מונה להם מפקד, וחלקם המתינו בשערי היישובים, באפס מעשה, ממתינים לפקודה. ומאז ממשיך הלוי לעצב את צמרת צה"ל לדור הבא, ולקבע אותה במסמרות קידום ושיבוץ. רוב המקודמים והמשובצים ודאי גיבורים וראויים מאוד, אבל איך יכול הציבור לדעת אם אין בהם שותפים נאמנים לקונספציה הפושעת שאפשרה את האסון? איך נדע אם הם מקודמים בעיקר כי תפיסת הביטחון שלהם מתאימה לזו של הרמטכ"ל, זו שכשלה באותו יום? את התחקירים היה צריך להשלים ולפרסם מזמן, וודאי לא לקדם לפני פרסומם מי שעל פניו לפחות שימשו בתפקידי מטה בפיקוד הדרום שנכשל כישלון היום ביום הטבח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. הממשלה החליטה למנוע כל התקשרות עם עיתון הארץ, במטרה לעצור גם את הפרסומים הממשלתיים בעיתון. הארץ הביקורתי והנשכני לא בא להם טוב, ועל פרסומים נגד הממשלה צריך לשלם. אבל הארץ זה לא כל הסיפור. התקשורת החופשית בישראל בסכנה. היכולת של הציבור לדעת מה באמת קורה, מאוימת. היום זה הארץ, מחר זה ידיעות, ישראל היום, מעריב, ערוצי התקשורת בטלוויזיה. אם התכנים לא מוצאים חן בעיני השלטון, אפשר לחתוך תקציבים. לסגור את התאגיד, לרסק את כלי התקשורת הנשכניים, ולתת הטבות לערוץ 14 המלטף. אם שרי הממשלה לא רוצים לקרוא את עיתון הארץ, שיבטלו את המנוי. הכסף שאיתו הם מבקשים לאיים על כלי התקשורת מגיע מהציבור כולו, גם מהמנויים העקביים והעיקשים של עיתון הארץ. להם ולנו מגיעה תקשורת חופשית, חושפת שחיתות, כלב השמירה של הדמוקרטיה, לא פודל נטול שיניים שעסוק בליקוק לבעליו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם יריב אופנהיימר ואריאל דד.
תגיד, אריה.
מה שאומר?
אתה מאוד צלחן היום, באמת צלחן. אני רואה שהקצינים מאוד מטריד אותך מה הם עשו לפני השביעי באוקטובר, אבל לא נראה לך קצת אבסורדי שאחד משרי הממשלה הבכירים מתנה קידום בתחקירים לגבי השביעי באוקטובר, כשהוא והבוס שלו, מי שמינה אותו נתניהו, לא עומדים לשום חקירה, לא ועדת חקירה ממלכתית, אפילו מסנדלים אותה וממשיכים למנות ולנהל את המדינה. יש פה איזה מוסר כפול, לא?
ודאי, אבל אני מיום שפרצה המלחמה או למחרת חשבתי שחובה למנות ועדת חקירה ממלכתית, כאן ועכשיו, מזמן, ואם לא מזמן, אז היום, ואם לא היום, אז מחר בבוקר. כלומר, אינני רואה סתירה בין הדברים, ואני חושב שנתניהו צריך להתפטר, ורוב שרי הממשלה צריכים להתפטר, אלא במקרה מי שבאמת לא היה לו מושג מה קורה.
אבל אתה מברך פה על החלטה שכביכול עושה קשר בין מה עשית לפני השביעי באוקטובר, או לוקחת את הצבא, שמה אותו על המוקד, ומי שעושה את זה הפוליטיקאים, שהם חסינים, אין ביקורת מולם. זה דבר אבסורדי, אני לא מבין איך אתה יכול לגבות את המהלך הזה.
כי אני לא מגבה את המהלך, אני מגבה את הדרישה לפרסם את תחקירי הצבא ולקדם ולשבץ על פיהם. זו הדרישה שלי. ובאמת נדמה לי שאני לא יחידי בתחושה הזאת שהרצי הלוי הרמטכ"ל מנסה לעצב את הצבא הרבה שנים קדימה באמצעות השיבוצים האלה, שאולי הם הכרחיים, אבל לא על ידיו, כי הוא רוצה שגם הדור הבא ינהג כמוהו. וזה מה שמפריע לי.
אני חושב שהרצי הלוי נמצא בקרב בלימה, ואני מסכים איתך שהוא מסתכל שנים קדימה, הוא אומר לעצמו, האם זה צבא שכל קצין יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולהכניס אזרחים לאן שהוא רוצה, ולשים פאצ'ים, ולרסס גרפיטי, וללכת לדרג המדיני מאחורי הגב, או שזה צבא של אנשים שיש להם עדיין איזושהי ממלכתיות, איזושהי הבנה מערכתית, צבא ששייך לה, שיש לו מפקד.
אז זאת, על ההבנה המערכתית שלהם, אני חולק, כי ההבנה המערכתית שלהם הובילה אותנו לאן שהגענו. ובאשר לביקור אזרחים, אם אתה היית יודע כמה אזרחים הוכנסו לעזה וללבנון כי הם תורמים ליחידות צהל. לא, אני יודע עובדות.
הסיפור לא הכנסת אזרחים, הסיפור פה זה הכנסת אזרחים בלי אישור למשימות שבינם לבין ביטחון.
הוכנסו אנשים רק כי הם תרמו,
אבל זה דבר נורא מה שאתה אומר, וזה נכון, זה חלק מקרב הבלימה של הרמטכ"ל, שהצבא שלו הופך להיות צבא שאין בו משמעים. הרמטכ"ל שותף, הכל נעשה על פי הנהלים לצרכים צבאיים, זה דבר אחד, אבל אם זה יוזמות מקומיות של מפקדים, זה לא רק הכנסת האזרח, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה הגרפיטי, וזה הסרטונים שיוצאים, וזה התרופפות המשמעת, ותחושה שיש לך פה מיליציה ולא צבא, ומול זה יש רמטכ"ל שאומר, לפחות שהדרג הבכיר אחריי ישמור על איזושהי מסגרת צבאית נורמלית, ולא...
איבד את זכותו לעצב את הצבא בגלל הכישלון שלו.
כל עוד רמטכ"ל הוא שם. ואני אומר, חשוב שאני שומע שישראל כץ הוא זה שעושה את המהלכים האלה, זה מחריד.
עכשיו, חמש בערב, עם יריב אופנהיימר ואריה אלדד.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור איציק אהרון. אנחנו נמהר ונשמע איפה נפל היום. כמעט צריך לשאול איפה לא נפל היום. זה יום קשה מאוד, כבד מאוד.
שעוד לא הסתיים, הזכות האחרונות...
עוד מעט 200 שיגרועים מלבנון.
כן.
גם לך יש רושם שזה... כי המסע ומתן מתקדם והם רוצים להגיד את המילה האחרונה?
אני... הלוואי והיינו שם. אני מרגיש שאנחנו במלחמת התשה, שהמסע ומתן לא מתקדם. אני גם לא מעריך שהוא יגיע ליחדי סיום בתקופה הקרובה, כי יש עוד שיקולים לנתניהו, חוץ מהמצב הביטחוני. וגם לא היו הישגים, אתה יודע, הישגים הצבאיים, המטרות, בנק המטרות המרכזי של חיזבאללה, נגד חיזבאללה, הכל כבר טופל, אז איזה הישג צבאי אמור מחר בבוקר לגרום לנו להרגיש טוב או בטוחים יותר?
בוא נפנה את השאלה הזאת לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, הוא צריך לתת לנו תשובה על זה. שלום אבי.
ערב טוב.
אבי, זה מרגיש כמו...
אין לנו יותר מטרות ואנחנו סתם חוטפים?
לא, יש לנו, מה שקורה פה זה צריכים להסתכל על הדברים בצורה קצת אחרת. קודם כל אנחנו כרגע נמצאים בסופה של המערכה, לפחות חיזבאללה מבין וגם ישראל מבינים שאנחנו הולכים להתכנס לאיזשהו הסכם שיקח כנראה בימים הקרובים, או אפילו בזמן הקרוב, בשעות הקרובות, אני לא יודע בדיוק להגיד מתי בדיוק, זה הדרג המדיני יודע יותר טוב ממני. ואני מניח שבסופו של יום חיזבאללה כרגע מנסה לעשות שיפור עמדות מבחינתו וליצור סוג של משוואות ולבנות את היום של אחרי. אז ההכרזה הרשמית שלו אומר, כל עוד שאתם יורים על בירות, אנחנו יורים על תל אביב, וזה סוג של משוואה, לנסות לשקם את המשוואת מאזן אימה בין ישראל לחיזבאללה או בין חיזבאללה לישראל. ובמקביל הוא מנסה גם ליצור איזשהו מהלך שבו אני יורה עד השלב האחרון, עד הרקטה האחרונה, עד הכדור האחרון, ולא הפסדתי את המערכה אלא פשוט עמדתי איתן, וזה הוא רוצה לשגר לתושבים בלבנון. הוא צריך לתת להם גם הסברים, הוא צריך לתת הסברים גם לתושבי דרום לבנון וגם לתושבים בבירות ובצור ובצידו שסופגים את ההתקפות של צהל. ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים כרגע, זה את הירי המסיבי הזה לעבר שטח ישראל. זה לא הירי המקסימלי שחיזבאללה היה רוצה לעשות, זה מה שהוא יכול כרגע לעשות, זה הרבה הרבה פחות ממה שהוא התכוון. אנחנו מדברים על סדר גודל נכון עכשיו של סדר גודל של 240-250 טילים מהבוקר, וזה היום הכי עצים שלו עד עכשיו. אני מניח שבימים, אם הוא היה במצב טוב יותר, הוא היה עושה את זה הרבה יותר. אגב, אתמול הוא רק ירה 30 טילים, אז זה כנראה שהוא חלק מהטילים שהוא חסך אתמול, הוא העביר אותם להיום.
השאלה שלי, אנחנו רואים את התקיפות של חיל האוויר בדחיה ובבירות, ואני שואל, האם יש שם מטרות, מלבד מטרות כמו מפקד כוח חיזבאללה, שאתמול ניסו לחסב, לא יצליחו, זה אני יכול להבין, אבל כשמורידים פתאום בניין נוסף, זה לא בניין, למה לא הורידו אותו קודם, ואם הורידים אותו עכשיו, אולי זה כי המערכה נמשכת, וצריך לספק איזושהי תמונה, למרות שמבחינה מבצעית, מדובר במטרות, במקרה הטוב משניות, אם בכלל.
אז קודם כל, תראה, בסוף יש בפעולה הזאת איזשהו סוג של סדר. לא כל דבר, יש מודיעין שמתפתח, ויש מודיעין שמתגלגל, ויש דברים שמתגלגלים גם בצד השני. כלומר, יכול מאוד להיות שחלק מהמבנים שבהם היו מפקדות של חיזבאללה, ושהם נפגעו, הם עברו למוקד אחר, למוקד שני שלהם, ועכשיו צריכים לתקוף את המוקד השני והשלישי שלהם. זה מצד אחד. מצד נוסף, כן, אנחנו רואים בימים האחרונים, שלפחות על פי פרסומים זרים, ואני שוב מסייג את זה לפרסומים זרים, שלמשל צהל תקף אותם, לפי אותם פרסומים, גם יעדים בסוריה של מיליציות חיזבאללה, שפועלות ומגינות על אסד ועל משטרו, בתוך סוריה, ומדברים על כ-100 הרוגים שהיו להם ביום רביעי או חמישי האחרון, מהתקיפות של צהל, ושוב, צהל לא לקח על זה אחריות, אז אנחנו רק מסייגים את זה כפרסומים זרים.
אבי, אני חושב שבעיקר אנשים שנמצאו היום במקלטים, כמעט באמת בכל הארץ, שואלים את עצמם מתי זה ייגמר. ומה אומרים במערכת הביטחון? רוצים להמשיך את המהלך? רוצים כבר לסיים? תומכים בהסדרה? מה העמדה של מערכת הביטחון?
עוד שאלה בהקשר הזה של מה אומרים במערכת הביטחון, גנץ, היה רמטכ"ל, שר ביטחון, אמר, הגיע הזמן שבירות תבער, לא? או שצריך לתקוף בבירות, של לבנון, סליחה, אני מצטט נכון עכשיו, הגיע הזמן שממשלת לבנון תשלם בנכסיה, כלומר, לתקוף יעדים אסטרטגיים בלבנון. אתה שומע קולות כאלה גם בצהל?
יש קולות כאלה גם בצהל, שמבחינתם גם אפשר להמשיך עלה לכיוון צור, צידון ובירות. יש גם קצינים כאלה, קציני שטח, ואם אתה מדבר למשל עם מפקדי אחד החטיבות, אחד הגדודים, של השריון, אז הוא אומר, אנחנו ערוכים כבר מוכנים להיכנס אפילו לתוך הערים, ויש לנו את היכולות, וזה בסדר גמור. אבל אם אתה מסתכל ככה על המערכה הכוללת, אז אני חושב שישראל מבינה שצריכה להתכנס בסופו של דבר לסיום המערכה הזאת, לקבוע את היעדים, ושוב, העניין הוא שכל הזמן אנחנו מתבטחים על אם תשמר לנו חופש התנועה בלבנון, ברגע שמישהו יקים עמדה מול מלכיה או מול חניתה, או יבצע את הצפיות ואיך נגיב, אם מישהו יבנה אוהל בארדום. השאלה היא לא שאלה מול לבנון, השאלה היא שאלה פנימית, האם הדרג המדיני שלנו יכול להורות ויהיה לו את האומץ לקבל את ההחלטות האלה, שברגע שמוקמת עמדה מול חניתה, או מוקם מגדל שמירה מול מלכיה, מורים לטנק של חטיבה 7 או לטנק של חטיבה 188, אנא בכינון ישיר שגרתי פגז ותוריד את העמדה הזאת. וזה אפשר...
זה אפשרי, וזה באמת החלטה מדינית, ראינו את זה כבר בעבר. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לרונן מרלי, ראש העיר נהריה, שלום לך.
שלום אריה, שלום יריב.
אהלן.
יום קשה עובר עליכם, ושמעתי שאמרת בתחנת רדיו אחרת, אם ביבי והשרים לא יגיעו לפה היום, אנחנו נעשה מעשים. אנחנו לא קריית שמונה, אנחנו עיר חזקה, בירות צריכה לעלות היום באש.
חד משמעי.
זה המצב?
חד משמעי, אין ברירה. המדינה כשלה בדבר הכי בסיסי, זה ביטחון לתושבים שלה. בפירמידת הצרכים של מסלו, זה הדבר השני. ומדינת ישראל כשלה, ואנחנו פה חיים בלי ביטחון ובלי תחושת ביטחון. נופלים פה טילים, נהרגים כאן אנשים. והפינוי, שזה המחדל הכי גרוע של המדינה אחרי השבעה באוקטובר, עכשיו אנחנו משלמים את המחיר של המחדל הזוי הזה, ההחלטה המטומטמת הזאת שהם קיבלו, שהם משאירים אותם עדיין לא בבתים שלהם. כמות הכסף שזורקים על השטות הזאת, היא הסיבה שאנחנו לא מצליחים לתפקד כיום. ולבנון צריכה להיחרב, אי אפשר שנהריה תחרב, לבנון צריכה להיחרב. ולא סתם אני אומר שהמדינה כשלה, ואני מצפה מהם לבוא לכאן. יש פה ירי בלתי פוסק, וזה מצב בלתי נסבל, ואנחנו מקבלים מענה, אנחנו נשאר כאן על הפעם ועל חמתם של כולם, של הלבנונים, של האויבים, של האיראנים, נערי, אז העיר של 77 אלף תושבים, הכי גדולה בגליל, והיא הופקרה, ואם אתם לא יכולים לדאוג לנו, אנחנו נדאג לעצמנו, תראה מה קרה, עכשיו ירו על תל אביב, כן? אז מה עכשיו? אז היום ירו על, יחרבו קצת בצור צידון בעירות, תחפנות אותם מהבתים שלהם שם, לעלות אותם להרים עם דליים של מים, ולא להרוג אף אחד מהם, אלא לחרב את מדינת לבנון, אחרת זה לא
יגמר,
אנחנו מדברים בשפה אחרת.
קודם כל, כל הכבוד לכם ולך שאתה נגד הפינוי, אני חושב שזו החלטה סופר חשובה וציונית. לגבי מה שאתה טוען, אתה יודע, מי שמקשיב לך יכול לשמוע שצהל יושב בחיבוק ידיים, מדינת ישראל יושבת בחיבוק ידיים. הרי, לא, הרי בסופו של, אבל צהל ממלא את פקודות הממשלה. בסופו של דבר אנחנו רואים פה מלחמה שלא ראינו שנים מול חיזבאללה, כולל הנהגת הארגון, כולל
הביפרים. אני מדבר על הממשלה.
אני לא מסכים איתכם, חבר'ה. מה זה להרוג אנשים? זה הרי הטמטום הכי גדול. נו, אז הרגת מרמת מפי. אז למחרת יש מפי חדש. אחרי חצי שעה יש מפי חדש. נו, חבר'ה, מספיק עם העבודה בעיניים. הצבא עושה עבודה מדהימה. יש לנו לוחמים גיבורים עם רוח קרב. מזל שיש לנו את הצבא. אבל מישהו צריך להגיד לצבא, חבר'ה, תפנו את בירות, תפנו את צור, תפנו את צידון, תנו להם 4 שעות, ואז לעלות על כל טיל, לא אל תיל על פתח תקווה, אל תעשו לנו טובה, חבר'ה, אנחנו יותר חזקים.
רונן, תן לי.
אנחנו יותר, שנייה, אנחנו בנערי יותר חזקים מהמרכז.
רונן, הבנו לגמרי מה אתה אומר, אני יכול גם להבין למה, אבל שמעת שראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר לא יכולים לטוס לחוץ לארץ. אתה לא חושש על מה שאתה אומר היום, להחריב את בירות, להחריב את לבנון, גם אתה לא תוכל לנסוע לחוץ לארץ?
אני רוצה להישאר במדינת ישראל, תגידו, על מה אתם מדברים
איתי? לא, אני מתכוון, האם קריאות מהסוג הזה לא עלולות להיחשב פשע מלחמה?
אני רוצה להרוג אנשים, אני רוצה שתקשיב. אנחנו מלחמים מלחמה הזויה, מלחמה שמדברים, אנחנו מדברים בשפה עברית, אנחנו יהודים טובים, עם רחום וחנון, אבל עם האויבים שלנו, האכזריים האלו, אי אפשר יותר להיות רחמנים. אתה צריך
לך, כי אנחנו
אנושה בתשתיות, כי ומה יקרה אחרי 72 שעות? ומה יקרה? הם התחננו, אז התחננו אלינו שנעצור
רונן, אז תן לי, תן לי, עזוב את ה עזוב את השאלה המוסרית, בוא נדבר רק ביטחון, בסדר? נשאיר את כל האלמנטים המוסריים בצד. אני אומר לך שאם נעשה את מה שאתה אומר, הם יראו את כל מה שיש להם ויותר, ולא רק משם. רגע, 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 ובסוף, רגע, ובסוף
אתה יודע מה? לא, אבל אתה אומר את זה, כי אתה אומר, וואי, יראו עלינו, וואי, איזה
בעצה. לא, תשמע, אבל תן לי, שתן לי שנייה לומר משהו. אתה, זה מאוד קל לבוא ולעלות פה לשידור, ואמרתי לך, אני מעריך אותך מאוד על ההחלטות האמיצות שלך ועל העמידה שלך, אבל זה קל לעלות לשידור ולהגיד, צריך למחוק את בירות, צריך למחוק את צידון ולנתק את הקו. המציאות צריך יותר מורכבת, ככל שאתה מפעיל כוח, גם בצד השני מפעילים כוח, ואפילו עוד כוח, ויראו עוד ועוד, כי יש להם, זה מדינה גדולה, ויש שם הרבה מקומות עם הרבה טילים, מה שהצליחו להוריד, הורידו. אני שואל אותך, האם אחר ממשלת ישראל,
את עצמם?
רגע שנייה. אם אחר ממשלת
גם אחרי נסראללה הם מרסמים את עצמם או שהם יורים מה שהם יכולים?
קוראים לזה כלכלת חימושים, והם שומרים חלק מהדברים למקרים שהרגע דובר עליהם. ולכן אני שואל אותך, אולי האלטרנטיבה בשביל באמת להציל חיים של אנשים, היא לומר, אוקיי, הורדנו את הכפרים שמאיימים על הגבול, פגענו קשות בארגון, זה הזמן ללכת להסכם, שאם הוא יופר וחלילה יירו עלינו, אנחנו נגיב בחזרה.
ואז תגיד, כן למחוק את בירות?
אני
ממש לא, בוא חבר'ה שנייה, אני הממשלה צריכה לדאוג לתושבים פה, אז אין ויכוח, נכון? אנחנו שתקנו.
רונן, טיפת הזוז ימינה.
אני רוצה לדאוג לתושבים שלי. אני רוצה שמדינת ישראל תבוא לפה היום, היה פה עכשיו מפקד פיקוד העורף, יחד איתי. התחבא איתי בשני הזקות, ביחד היינו, והוא פתאום אומר, וואלה, הוא מבין, אתה מבין? עכשיו אם אתם תבואו אליי, אתם תגידו, וואלה, אתה צודק. אז אני צריך שהממשלה תהיה כאן. ותסתכל לתושבים של העיר נהריה בעיניים, ולהגיד להם תודה שאתם חזקים, תודה שאתם כאן, אנחנו נדאג לכם, אנחנו נפצה אתכם, אנחנו נדאג לכם לחינוך, אנחנו נדאג לכם לבריאות, אנחנו נדאג לכם לתרבות, אנחנו נדאג לכם לפרנסה, אנחנו נדאג לכם לעסקים, זה מה שצריך שהממשלה הזאת תעשה היום, ואם תחליטו, אחרי שהיא תעשה את זה, מחר, לעשות הסכם, לא מעניין אותי. העיקר שיהיה הסכם עם יכולת אכיפה. אני לא נגד הסכם, ואני לא נגד שלום, אני בעד שלום. אבל אני בעד שהאויבים שלנו ידעו שאנחנו לא מתחקים משחקים.
תגיד רונן.
אם הייתם חוטפים בתל אביב עכשיו, את מה שאני חטפתי בשבועיים האחרונים, וקברתי ארבעה אזרחים שלי, אם הייתם חוטפים את זה, הייתם מבינים שאני צודק, שתקנו עד עכשיו, הממשלה צריכה לבוא היום לעיר נהריה, ולתת פתרונות לתושבי העיר נהריה. ואני אומר לכם, המזל של הממשלה הזו, שהעיר נהריה נמצאת כאן. המזל, איך תסתכלו על המקומות אחרים שפיניתם, חורבות, זוועת עולם, בושה וחרפה, החלטות גרועות, אז אנחנו לא מוכנים להיות כאלו, ואנחנו לא מוכנים להיות חלשים. אנחנו רוצים שהמדינה תבוא אלינו, ותפתור לנו את הבעיות.
תודה.
והיא פותרת את זה בעודפים, תקשיבו, בעודפים שנופלים להם מהכיס האחורי, על מה שהם נתנו עד עכשיו במלחמה הזו.
רונן מרלי,
תודה.
תודה רבה, תחזיקו מעמד, תודה. בסוף מנצחים. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאסף אילוז, מנהל אגף ביטחון במועצה האזורית חבל מודיעין, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
חבל מודיעין, ספר בקצרה מה עברתם היום.
אנחנו היום בשעות הצהריים, היו אזעקות באזור המרכז, באזור פתח תקווה ובגזרת המועצה, המועצה שלנו. קרובה מאוד לשדה התעופה, ואחד הטילים סלש רקטות נחתה לנו באחד המושבים שלנו, מושב רנטיה. כתוצאה מהנפילה נפגעו כשמונה בתים מההדף ומהרסס שנפל. לשמחתנו הרבה לא היו נפגעים בגוף. מספר נפגעי חרדה שמטופלים על ידי אגף הרווחה שלנו במועצה.
תגיד, יש מרחבים מוגנים וממדים בבתים האלה במושבים? בדרך כלל זה בתים פרטיים ישנים בלי ממדים.
נכון, בבתים הישנים אין ממדים, יש מקלטים ציבוריים שזורים ברחבי המושב. הייתה אישה מבוגרת שלא יכלה להגיע למרחב מוגן, אז היא השתמשה בחדר פנימי לשמחתנו ולמזלה. פשוט שכבה בחדר פנימי בבית וניצלה בנס, כי הטיל ממש נפל על יד הבית.
עכשיו בוא נאמר את האמת, המושבים האלה והאזור ליד שדה התעופה, הם חוטפים לא מעט, כי הם ליד מתקן אסטרטגי. אין איזה רצון אולי לנסות לעודד את התושבים לבנות ממד בתקופה הזאת, לממן, לסבסד את העניין הזה?
יש רצון, לצערי אנחנו לא מקבלים מימון מהמדינה לנושא הזה, אבל אנחנו עוזרים כמיטב יכולתנו כרשות, לתושבים במסלול מהיר לבניית ממדים, מסלול שמקצר להם את כל התהליכים מבחינת היתרי הבנייה, הפיקוח והבנייה וכולי, ובעצם אנחנו נותנים להם מענה.
כן.
ומביאים מיגוניות כמו שפעם הציפו את סביבות העוטף בכל כמה מאות מטרים?
פיקוד העורף הנחה אותנו לא להניח מיגוניות, כי החימוש שמגיע לאזור הזה זה חימוש כבד יותר, ומיגוניות לא בהכרח יפתרו את הבעיה.
הבנתי. הבנתי שהבית שנפגע אולי בצורה הכי קשה ברינתיה, בעלי הבית היו מחוץ לבית, היו בעוטף, שזה
נכון,
מקום,
היה
מקום שקט לבקר בו ביום כזה.
כן, היה לנו סיור של הגמלאים של המועצה בעוטף היום, והחלטה תושבות שהבית שלה נפגע, חברה עכשיו לפני שעה מהסיור, כמובן בצער הראו לה את הבית, מה שנשאר ממנו, אבל אנחנו נהיה חזקים, שפצו לה את הבית, וכמו שאמרתי, אף אחד לא נפגע בגופו, אז אנחנו שמחים שזאת התוצאה, ממשיכים קדימה.
כן, היו גם כמה פצועים קל בינוני במרכז ופצוע קשה בשאר ישוב. כן, עסק קשה וכבד. תודה רבה לך, תודה. אסף אילוז, מנהל אגף ביטחון במועצה האזורית חבל מודיעין, תודה רבה. ועכשיו פרסומת אחת? לא, עכשיו נשמע דיווחי תנועה. סליחה, אנחנו בהתאם לנסיבות. שלום וערב טוב לאלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה וראש חטיבת התכנון בצהל, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
עושה רושם שהיום אנחנו חוטפים די קשה בצפון, במרכז, בחלקים גדולים של הארץ, וזה אחרי שבת שאנחנו החטפנו להם. אז זה הסיפור עכשיו, דו-קרב, מלחמת התשה כזאת?
אסור שזה יהיה ככה. אני חושב שאנחנו לא יכולים להפשיר את העניין הזה. כמובן שהוא נמשך כבר שנה אנחנו לא יכולים להפשיר את העניין הזה. אבל אנחנו צריכים להגביר בכל כוחים, ואם יש עכשיו 1.4 מיליון עקורים מבתיהם, שיהיה 4.1. אסור לנו להפסיק עכשיו, החיזבאללה מוחלש מאוד, אבל תשמע, יש לו גם רוח, בזמן שבנה את עצמו הרבה מאוד שנים, וגם עדיין, ולא גומרים ארגון כזה בצורה, בקצרה מה שנקרא.
גיא, המטרות המלחמה למיטב ידיעתי הם לא לגמור את ארגון חיזבאללה, אלא להחזיר את התושבים בשקט ולבתיהם בביטחון.
נכון מאוד.
לא, אבל אולי מכאן זה מתחיל, אולי יש הסכם כבר פחות או יותר מוכן, שיכול לאפשר החזרה של התושבים בביטחון, ואנחנו מסיבות כאלו ואחרות ממשיכים את הקרב, את ההתגוששות הזאת, בלי באמת מטרה ברורה שאפשר להבין מה רוצים להשיג ממנה.
תראה, אז אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, באמת העניין הזה של הסכם, זה דבר מאוד מאוד פלואידי עם לבנון, עם חיזבאללה, עם כל מי שאנחנו כרגע מדברים, ולכן אני אמרתי כבר מזמן, שמה שאנחנו צריכים זה לייצר לנו שם מרחב הבטחה, שהוא מרחב הבטחה שמאפשר לנו פיקוח לפחות. אם לא צהל יושב, פיקוח אמיתי.
מה זה, רצועת ביטחון?
אנחנו נמצאים... רצועת ביטחון, שהיא מפוקחת בהתחלה על ידי צהל כמובן, כמו שעכשיו, וכשאפשר להעביר אותה למישהו אחר, אז מעבירים אותה למישהו אחר שהוא באמת יכול לפקח. המחשבה שלנו, שאנחנו נמתין שחיזבאללה יסכים שכשהוא מפר את הכללים, אז אנחנו, מותר לנו להיכנס, או שלבנון תסכים, הרי זה מגוחך, זה לא יקרה.
ולפי מה שאומרים, זה יהיה תלוי באישור של המדינות המפקחות, שבאמת הייתה הפרה. כלומר, זה יכול לקחת חודשים, דבר כזה.
אז לכן אני אומר, תראו, בסוף אנחנו צריכים משביעי לאוקטובר ללמוד שני לקחים. אחד, מרחב הבטחה מול האויבים הרצחניים שלנו, שהתושבים שלנו לא ישבו שם. במרסק שהם יכולים להיות במצב שהיינו בשביעי לאוקטובר. והדבר השני זה לא לתת לאויב להתעצם, כמו שראינו שהתעצמנו, שהוא התעצם ושותקנו. עכשיו, ברור שכשהדבר הזה נמשך, אז יש פה שתי חלופות. או שמסכימים להסכם רע, זה בעיניי דבר לא נכון, או שמקים חזק יותר, כדי להגיע להסכם שאנחנו יכולים לעמוד בו ולהגן על התושבים שלנו. ואם זה
ומקים חזק יותר זה מה שאמר היום גנץ, שלבנון צריכה לשלם בנכסיה?
אני חושב שמכיוון שלבנון לא הכניסה את היד לצלחת וניסתה, או לפחות לא הצליחה, להכניס את החיזבאללה לאיזושהי שליטה, עם השיחות שהיו לה עם איראן, אז כן, גם לבנון צריכה לשלם. אני חושב שהקורים, כמות הטילים שעפים ביום, צריכים להיות כמות הבניינים, אחוזי הטרור ששם נופלים. אנחנו לא יכולים להיות יותר במצב של... הרי בסוף זה יביא לצורך לעשות תמרון.
גיא, אנחנו רואים שהעימות הזה מול חיזבאללה, המלחמה, חצתה מהר מאוד את הקווים שפעם היו אדומים. אני זוכר את הדרמה שהייתה פה בתקיפה הראשונה בבירות, ועכשיו בתים נופלים בבירות מדי כמה שעות. ואני לא רואה שזה עושה רושם על הצד השני. יכול להיות שגם בצד השני עולה עכשיו לשידור מישהו ברדיו לבנון, לא רדיו חיזבאללה, רדיו לבנון, ואומר, תקשיבו, הם תוקפים, אין ברירה, צריך להתקיף יותר חזק ולראות יותר טילים, ושתל אביב תרעד. והמהלכים האלה של הניסיון להמשיך ולהשתמש ביותר כוח, לא מקרבים אותך להסכם ולביטחון. הם מייצרים השמדה
הדדית. אבל תזכור שבמקביל, אתה מנסה להגיע להסכם, זה לא שמישהו עכשיו ממשיך לעשות את זה בלי לנסות להגיע להסכם, לפחות זה מה שמספרים.
אבל אתה אומר בעצמך שלא יהיה הסכם שבו לבנון תאפשר לנו חופש פעולה, אז אולי ההסכם שנמצא עכשיו, שהוא יותר טוב מהמצב הקודם, אולי זה הטוב, הרע במיעוטו, הדבר הכי טוב שאפשר להשיג, וצריך לקחת אותו.
אבל זה ההסכם שיש עכשיו.
אני באמת לא מכיר את הפרטים עד הסוף, אבל אם ההסכם הזה אומר שחיזבאללה יכול לחזור, ושכדי להפר את המהלך של לתקוף אותו אחרי ההסכם, אנחנו צריכים, כדי לקבל את תמיכת העולם, לעבור כל מיני, אתה יודע, דרך איסורים, אז אני חושב שזה לא מספיק טוב. עכשיו, תמיד הרגע שבו אתה מנצח, הוא רגע שקשה לראות אותו, ואני חושב שיש עוצמה, שבסוף תשכנע את ממשלת לבנון, ואת חיזבאללה ואת איראן, שהגיעה העת להפסיק לטובתם יותר.
תגיד, גיא, אתה אמרת פה שצריך לקחת את הדברים של גנץ ברצינות, לתקוף אולי מטרות אזרחיות של לבנון, של לבנון תשלם מחיר. תאר לך שנאמץ את זה.
תשתיות, לא לפגוע. 100%.
תאר לך ששעה אחר כך מועצת הביטחון של האום מתכנסת ומקבלת החלטה שישראל חייבת להפסיק את המלחמה ללא הסכם. הרי ישראל לא תוכל להפר את ההחלטה, בספק אם ביידן יטיל וטו על העניין הזה. אז אולי דווקא הגישה הזאת, שהיא מאוד מאוד פופוליסטית, תוביל אותנו בדיוק לתוצאה הפוכה.
תראה, מכיוון שאני לא ידוע כמחרחר מלחמות, אז קשה להאשים אותי בעניין הזה בפופוליסטי.
אז אולי הגיע הזמן לחרחר קצת.
אבל אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים, אנחנו לא יכולים לחזור לשישי לאוקטובר, באיזושהי קריצה של סבב, למדנו את זה 20 שנה של סבבים, והקינו וכל בריטון, את כל זה למדנו. תכלס, לא הרתענו, רק נחלשנו. ולכן אני חושב שיש אפשרות לייצר פה מהלך מלחמתי קשה יותר כנגד לבנון, כי אי אפשר להיפנע בגלל שהם עדיין שורדים. אנחנו לא יכולים לקבל הסכם שלא יבטיח את מרחב הבטחה המיידי מול הגדר. ואני רוצה לומר עוד מילה אחת. את כל זה תרצה לשים בסדר עדיפות שני, אחרי ההסכם בעזה, צריך לעשות הסכם בעזה ולהחזיר את החטופים. מסכים. הוא שם מוכן ההסכם, ברור הכל מה לעשות, צריך להחזיר את החטופים, זה עניין ערכי וביטחוני.
שם אין בכלל הסכם, אפילו טיוטה אין, אבל לא חשוב. האלוף במילואים גיא צור, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
יריב, אתה תעדכן אותנו, מה קורה בכבישים?
כן, דיווחי תנועה, שים לב.
חזרנו ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד.
שלום לכם.
יש לנו המון דברים ומעט מאוד זמן. תגיד, אתה כבר ביטלת את הביטוי, את המינוי שלך על הארץ?
כן. האמת היא שלא היה לי, למרות שכתבו עליי שם הרבה, מכוכב העיתון, אבל עדיין לא היה לי מנוי.
עכשיו, תראה, ההחלטה לא לפרסם בארץ, החלטה של הממשלה, אני לגמרי יכול להבין אותה, יריב חושב שזה סתימת פיות, אבל עלו מה שאמר עורך הארץ, או המול של הארץ, לא עורך, המול של הארץ, שמחבלים הם לוחמי חירות, זה לא דבר חדש, למה נזכרתם עכשיו?
אני חושב שהיה ראוי לעשות זה לפני כן, כמו שאתה אומר בדיוק, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, אי אפשר שהממשלה תשקיע כספים במי שפוגע במדינת ישראל. אתה מבין, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אנחנו משקיעים בעיתון שבעצם נותן במה לחיסולה של ישראל.
תגיד, וחבר הכנסת וטורי, שלום, לדעתך גם התאגיד פוגע בביטחון ישראל? כי אני רואה הצעת חוק שלכם לסגירת התאגיד.
גם באמת, תראה, התאגיד, אנחנו גילינו שאתה יודע, יש ערוצים מסחריים היום, אני לא תומך של ערוץ 12, אבל אפשר לעשות את זה, אתה רואה? לא בכספי ציבור, לא צריך, הציבור לא צריך להשקיע בתקשורת שדוחפת לו פרסומות, אתה מבין? אי אפשר שלם פעמיים.
אתה חושב שלא צריך להיות שידור ציבורי בישראל?
אני חושב שאי אפשר לרמות את הציבור יותר, להגיד לו בוא תשלם ואז הוא מקבל
חמים שהוא לא רצה. אתה יודע מה התחושה? התחושה היא שהכסף שאתם משתמשים בו לא כסף שלך, הוא כסף של כל מי שנמצא בישראל, גם אנשים שלא הצביעו לליכוד או לממשלה הזאת, ואתם את הכסף הזה לוקחים מהתאגיד ומעיתונים כמו עיתון הארץ, ומעבירים אותו לערוץ 14 שנוח לכם ונחמד לכם ומלטף אתכם.
תראה, באמת שזה שטויות ולא נכון, וזה לא קשור, לא 14, במים 12 ומים 13.
לא, ל-14 אתם נותנים הקלות. עזוב, זרקו מהאולפן, אנחנו מדברים כסף, אנחנו מדברים עכשיו ביזנס.
אני מדבר גם כסף.
לערוץ 14 קיבלו הקלות, אתה מסכים איתי?
לא מעניין אותם, תראה, שערוץ 12 ישדרו, וערוץ 13 ישדרו, ועוד כמה ערוצים שאני לא מרוצה מהם, אבל זה לא בחירה שלי, יש כאן דמוקרטיה, אתה יודע.
לדעתך ההצעה הזאת...
אתם בינתיים מנצחים אותנו בזה שצרקתם דמוקרטיה ועושים פה דיקטטורה, אבל בסדר.
לדעתך ההצעה הזאת לסגירת התאגיד היא הצעה רצינית, או זה בלון ניסוי? אתה חושב שהולכים עד הסוף בעניין הזה?
תראה, אין מצב שמדינת ישראל תחזיק איזשהו ערוץ ציבורי, אנחנו לא על המהפכה של איראן. אנחנו לא צריכים ערוץ שלנו של הממשלה. יש כאן דמוקרטיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בעיקר תוקפים אותנו רוב הערוצים, אז בסדר, אז תזרמו, אנחנו לא צריכים להשקיע כסף.
אתה אמרת כבר פעם שנייה שאנחנו דמוקרטיה, ואני שמח על כך, אבל שמעתי שהשר קרי בוועדת שרים לחקיקה, בדיון על הפרטת התאגיד, אמר, אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו יכולים לשנות את המשטר, אם נרצה, לאיזה משטר? מלוכני?
משטר דמוקרטי, כי היום אנחנו נמצאים במשטר שהוא דיקטטורי קצת, כמו שאמרתי מקודם ליריב, בינתיים הם צעקו דמוקרטיה, אמרתי, ומייצרים פה דיקטטורה, ואנחנו צריכים להחזיר את... צריך להחזיר את הדמוקרטיה לעם ישראל, להחזיר את המדינה לעם ישראל, מי שבוחר ממשלה, ולא משנה איזו ממשלה, זאת הממשלה המכהנת.
כן, אבל אתה יודע שחלק מדיקטטורה, מדמוקרטיה, זה גם שהציבור ידע מה קורה. וכשאתה מייצר מצב שכלי תקשורת שמוצאים חן בעיניך, מקבלים הטבות, וכלי תקשורת שנושכים אותך, אתה מנסה לסגור אותם, אז אתה מעבר את עיני הציבור, ומחר הוא ישמע רק אותך, ורק את דעותיך, הם לא...
לא רק אותי, אני לא אמור להקיע בערוץ שהוא, כן, אין עניין שהוא יתקיים, תשמע. אגב, בוא אני אעזור לך, אני הגשתי הצעת חוק, והיא צריכה לעלות על השולחן, לסגירת גלץ, כן? אז בוא, תראה, הנה, נתת לך עוד חומר נגד...
בוא נעבור...
זה סיפור ישן.
בוא נעבור עליו, אבל...
לא, אבל זה חוק עכשיו שהולך להתקיים.
חבר הכנסת וטורי, בוא נעבור על... אני בוודאי שמעת את 9 הדקות של נתניהו. מדבר על כך שיש פה הדלפות מכל הכיוונים ורק אותו חוקרים, ויוצא נגד השבק והצבא שמעלימים ממנו מסמכים. אני שואל, מה, אוקיי, נתניהו הוא לא פרשן, הוא ראש הממשלה, האם בעקבות האשמות חמורות כאלה, הוא צריך למשל לפעול מול הצבא, מול השבק, מול האנשים שנמצאים בראש המערכות האלה?
אמרתי, להזיז את הדמוקרטיה, כולל להזיז את צד האנשים שהחליטו שזה דיקטטורה, איפה החקירות היו כשאילנה דיין הציג גם מסמך נוסף שהוא הפוך ופוגע במדינת ישראל? איפה היה השבק שגילת קריב הדליף מהישיבות שלי איתו גם בחוץ וביטחון? איפה היה השבק שהודלף סרטון שפוגע במדינת ישראל קשות?
תראה, גילת קריב לא כאן, רגע שנייה, גילת קריב לא כאן לענות, הוא מכחיש את העניין וטוען שהדבר לא נכון.
אין לא נכון, תשמע, אין לא נכון, אתה מבין, הנה אתה רואה את...
יש לא נכון, כל עוד לא הוכח אחרת, יש סיפור של מי שלקח את המסמך ושם שם מרקר, אבל עד שלא הייתה חקירה ולא אושר, אתה לא יכול להוציא דיבה של מישהו בלי להוכיח.
אז יפה, אז אני, אם היו אומרים שאני הדלפתי מחוץ לביטחון, הייתי מגיש תביעת דיבה ומוכיח את חפותי, ואני קורא לקריב...
אבל חבר הכנסת וטורי, אתה קצת מערבב אותנו, כי אתה יודע שהדלפה לאילנה דיין... אני אסביר, רגע, תן לי להסביר. כי ההדלפה לאילנה דיין עברה את הצנזורה הצבאית, איננה, לא הודלף חומר של החמאס שהגיע ונגנב מצהל, אלא זה להפך, זה מסמכים של צהל, והדברים עברו צנזורה צבאית.
כאן אומר... מסמך של... רגע, מסמך של הנגדת וב, זה לא היה מסמך שנגנב מהחמאס?
לא, הנגדת, אתה מקבל את חוות הדעת של הנגדת, לא נייר שקיבלת גולמי מהחמאס. אני שואל אותך, חבר הכנסת וטורי, אני לא רוצה להתווכח.
האם הצנזור אישר את הכתיבה של הסרטון מזה תימן? האם הצנזור אישר את הפרסומים בוושינגטון פוסט?
התשובה היא כן.
בוושינגטון פוסט?
בוושינגטון פוסט אני לא יודע, אבל על שדה תימן בוודאי.
ב-CNN, בערוצים בחול.
אבל חבר הכנסת וטורי, אני לא רוצה להתווכח אותך, אני רוצה לשאול אותך. על פי לשיטתך, האם ראש הממשלה, לשיטתך, האם ראש הממשלה יכול להמשיך לעבוד עם ראש השבק, או שהוא צריך לפנות אותו מהדרך, אחרי הסרטון הזה?
אני חושב שכן, שיש מצב כזה, של להזיז את ראש השבק, אבל זה לא האישו כרגע. אתה מבין, אתה מדבר על תוכחה של משהו מסוים. אני מביא לך הוכחות, ואתה סותר אותם, ואומר, אני מערבב. למה מערבב? אלו עובדות. הפרסומים שפורסמו, שלוקח אותם איתו... רונן ברגמן לניו יורק טיימס במקומות שלא משאירים לו בארץ לפרסם, זאת בעיה, זאת בעיה שלא נחקרה על ידי השבק. אתה מבין? יש כי למה? כי מי שהוציא אותם החוצה זה כנראה אנשים שנמצאים בקליקה.
אתה מכיר מידע שרונן לא יכול היה לפרסם בארץ ופרסם בניו יורק טיימס? אני לא מכיר את זה עובדתית. הוא עובד בשני המקומות, זה נכון, אבל אני לא מכיר עובדתית.
עובדתית, הצנזור לא מאשר פרסומים בארץ, ואז הולכים ופרסים אותם בוושינגטון פוסט. זה קרה בהמון ערוצים בחו"ל, זאת השיטה שקיימת מאז
ומתמיד. גם הממשלה לפעמים מפרסמת בכוונה בערוצים בחו"ל. ניסים ותורי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
אתמול בידיעות האחרונות היה פרסום איך ישראל משיגה נשק בחו"ל. זה לא עבירה. זאת עבירה מאוד
גדולה. אם זה בידיעות האחרונות זה עבר את הצנזורה. תודה, ניסים ותורי.
תודה רבה, פרסומות. גופתו של שליח חב"ד, הרב צבי קוגן, נמצאה באיחוד האמירויות אחרי שנחטף ונרצח לפני ימים אחדים. אנחנו אומרים שלום לאיוב קרא, לשעבר שר מטעם הליכוד שנמצא בדובאי כעת. שלום לך.
שלום רב.
איוב, קודם כל יש אזהרת מסע, לצאת, לא להגיע, להימנע מהגעה לדובאי, אני מבין שהיא לא עושה לך רושם, אתה נשאר.
אני נשאר מכיוון שיותר מסוכן להיות בהרבה מקומות בישראל מאשר פה. אנחנו מאז 2019 נמצאים בקשר של שלום אמיתי, כלכלי, ללא ויתורים סוף סוף, ובעצם לא ראיתי אפילו בעיה אחת קטנה במשך כל התקופה הזאת. אני באופן אישי חוויתי להיות כאן השר הראשון ב-2017, ואני יודע איזה שינוי חל כלפי ישראלים, רואים אותם מקובלים אפילו יותר מאשר כל מדינה אחרת באזור, או אפילו בעולם.
איוב, כמה ישראלים נמצאים באמירויות היום? לא תיירים, אלא בדרך קבע.
אני הגעתי ב-2017, שר ראשון, לפה קיבלו אותי עשרות לפגישה, וזה מה שהיה, והיום אנחנו מדברים על אלפים, שרואים כבר באיחוד האמירויות מקום הכי בטוח, והכי ראוי להשקיע בו ולהתקדם בו, ומתקבלים באופן חיובי ביותר פה. המדינה
יצא לך לדבר עם אנשים מהרשויות לגבי האירוע הזה, לקחים, איך הם מתמודדים? בכל זאת אתה מתאר מציאות די פסטורלית, אבל הנה אנחנו מדווחים על אירוע שנגמר ברצח.
נכון, גם אצלנו נרצחים כל יום. אז
איך מגיבים הרשויות לעניין הזה? מאבטחים יותר, נזרים, נבוכים?
תראה, מה שקורה פה, המדינה מאובטחת אולי באופן הבטוח ביותר ומשמעותי ביותר. אתה לא מבין כמה משקיעים בזה, והעובדה שזה מדבר בעד עצמו. אתה לא רואה לא שוטרים, לא חיילים ברחוב, ובעצם הולך הכל לפתור.
ואתה ברמה האישית, כי אתה בכל זאת דמות מוכרת, אתה מתנהל בימים האחרונים אחרת, אתה יותר נזהר, יותר מסתכל, מאובטח באיזושהי צורה?
תראה, שוחחתי עם הרבה מראשי המדינה פה, כולל אנשי דת בכירים, מזועזעים מכל מה שקרה, הם לא מאמינים, ועדיין בודקים, חוקרים, ורוצים להגיע לחקר האמת. כולם שלחו לי, כולל לי, הרגע הגיע לי גם אחד השרים, גם משהו ששלחתי את זה.
בעצם, שמור כן. על עצמך, אנחנו צריכים לסיים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה, שמור תודה. על עצמך, להתראות. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור היה איציק אהרון, עורכי הדיגיטל אחיה כהן, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם משה פרימו וסער פלסנר. שלום סער, תודה רבה.
תודה, אריה, ביי.